רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביס קטן.
ברוכים וברוכות הבאות לעוד פרק ברעב לידע, והיום איתי רונית אביב, אשת למידה, היא עשתה כל כך הרבה ב-20 שנה, מרצה, מפתחת הדרכה, מעצבת תוצרים, שנת 2021 הקימה את פיל אנד סופיה, במטרה להנגיש את תחום ההוראה המקוונת גם למומחים ויועצים שמסקים קטנים ובינוניים על ידי פיתוח קדימת מקוונות. יש עוד הרבה דברים שהיא עשתה, ניהלה את מרכז הידע לחדשנות בטכניון, יזמה את תוכנית ההכשרת מנהלי החדשנות הראשונה בארץ, ועוד ועוד ועוד, אני אתן לה להרחיב תכף על עצמה, ואנחנו הולכים לדבר על איך לבנות אקדמיה מקוונת. כל אחד יכול, אולי, לא יודע, בוא נחקור את זה. קודם כל, רונית, לכבוד הוא לי שאת פה, ואני אשמח שתציגי את עצמך קצת יותר למי שלא מכיר.
אהלן אור, כיף גדול להיות פה, אני עוקבת אחרי התכנים שלך בפודקאסטים, באתר, למדתי ממך, תענוג גדול. אז כן, אני טכנופדגוגית, עוסקת בלמידה, בעברי גם עסקתי בחדשנות. כמו שאמרת, ניהלתי את מרכז הידע לחדשנות בטכניון, התחלתי אגב כמנהלת הדיגיטל ומנהלת הלמידה, אחרי זה הייתי מנהלת מוצר במתח, שם הובלתי תהליכי פיתוח מוצרים בתחום האטק. מה שהיום אני עושה זה, כמו שאמרת, מקימה אקדמיות מקוונות, מובילה תהליכי טרנספורמציה דיגיטלית בלמידה, ועושה את זה בהנאה אדירה.
מדהים. זה נשמע שיש לך המון ניסיון גם בניהול מוצר וגם בפיתוח ועיצוב תוצרים של למידה דיגיטלית ובאופן כללי, זה תחום גם מאוד חם בעולם, וזה נראה היום שלכל אחד עושה לעצמו איזשהו קורס, גם כקידום מקצועי, גם כקידום עסקי, אנשים עושים את זה גם כפרטים, גם חברות, הרבה יותר חברות אני רואה רוצות לייצר אקדמיות שלהם, פנים ארגוניות, וזה נושא מאוד חם. אנחנו הולכים להתעסק בפרק באמת גם בטכנולוגיה קצת לדבר גם על, על המבנה של הכל, ולפני זה צריך לדייק רגע מה זה אקדמיה מקוונת, מה שאנחנו מדברים עליו זה וורדפרס, זה לנדש, זה קוד פתוח, תרחיבי קצת לאנשים שלא מכירים מה זה אומר.
אקדמיה מקוונת, כמו שאנחנו מגדירים אותה, זה אתר קורסים אישי, טכנולוגית מבוסס על וורדפרס, עם תוסף של לרנדס ותוסף של ווקומרס. מה שזה מאפשר, זה מאפשר לנהל למידה בצורה חכמה, באמת יפה, עם יכולת ניטור של מי למד וכמה למד, ועם יכולת להציג סרטונים בחוויה נעימה, זורמת, עם יכולת גם לעשות לעשות קוויזים ובחינה של הבנת הידע. מה שמיוחד באקדמיה הזו, שהיא אקדמיה שמבוססת על וורדפרס ולמדה, שהיא גמישה, היא גמישה לאפיון, היא גמישה לעיצוב, והדבר הזה מאפשר בעצם, זה רק כלי, והכלי הזה הוא כלי לטרנספורמציה דיגיטלית של מרצים, יועצים ומומחים. למה אני מדגישה שזה חשוב הגמישות והעובדה שזה כלי? כי כל אחד יכול לקחת את זה למקומות שמתאימים לו. יש מומחה שיש לו סל שירותים, נאמר יש לו איזשהו וובינר, יש לו סדנה, חלק מהסדנה הוא רוצה שהיא תהיה דיגיטלית, יש לו ספר, הוא יכול בעצם לייצר בתוך האתר הקורסים הזה, או בתוך האקדמיה המקוונת, את ההאב שלו, הכל תחת קורת גג אחת, באוטומציה, ויש פה משהו שהוא מאוד מאוד נכון לקהל הספציפי שזה נכון לו.
אני גם ברשותך, אתן עוד שתי סנטים לגבי העניין הזה, בעצם מי שלא מכיר, וורדפרס הוא CMS, כלומר Content Management System, מערכת בין הגדולות בעולם, כמעט, נראה לי בנתונים האחרונים, 60-70, אני לא זוכר כמה אחוזים, מכל האתרים בעולם בנויים על וורדפרס, היא אופן סורס, יש קהילה ענקית, שכל הזמן מעדכנים ומשכללים את הכל, את כל ההיבטים של יצירת התוכן, של ההבטחה, של הניהול של המערכת, וזה באופן קבוע, ולרנדש הוא בעצם פלאגין, הוא פלאגין, יש לוורדפרס מערכות מיליונים של פלאגינים, של כל אחד יכול ליצור פיצ'רים אחרים, ולרנדש היא LMS, כלומר מערכת ניהול למידה, שאפשר לייצר קורסים, בעיקר מבוססי וידאו, סתם רק לזרוק תוספים שאני אוהב, H5P הוא נפלא, כי הוא גם חינמי ואפשר לייצר branching scenarios, כלומר סרטוני וידאו מסתעפים, וידאו עם אינטראקטיבים, עוד מלא דברים, אבל הלרנדש הוא פלאגין שגם אפשר להוסיף, עכשיו מי ש... מכיר עוד טיפה, שווה לצלול לעולם הזה. אני גם, אם אתם רוצים, אני אוסיף קישור לקורס חינמי של לרנדש בפרטים של הפרק, שתוכלו לצלול ולראות גם קצת יותר מה זה אומר. זה משהו, קורס שעשיתי אותו לפני 4-5 שנים. אז זה רגע להרחיב למי שלא מכיר, כי באמת זה קצת מלחיץ, אנשים נבלים מאוד מהטכנולוגיה, אבל היא לא. היום הרבה מאוד מכלים זה no code, או אפשר למצוא פתרונות מאוד יצירתיים ל-code snippets, או כל מיני דברים כאלה, אולי נדבר על דברים כאלה בהמשך, איך אפשר לפתור, אבל no code, כלומר, כמעט כל אחד יכול לבנות אתר וורדפרס, אולי לא, תכף תחלקי עליי, ולעשות את זה בעצמו. באמת, בידע בסיסי, ועולם היוטיוב, ובכל מקום אפשר למצוא אלפי סרטוני הדרכה. אבל נלך לשאלה בשרנית, כי אם מקשיבים לנו הרבה אנשי ארגונים, נשות ארגונים עסקיים, ושאומרים, מכירים את המערכות ניהול למידה מאוד מאוד יקרות, שדרך אגב, פה זה לא יקר. לא ההקמה ולא התפעול, מאוד אג'ילי, כל פיצ'ר שתוכלו רק לדמיין עליו, אפשר להוסיף יחסית בקלות, שזה היתרון המאוד מיוחד. אני מת על לרנדש, כלומר, אני מאוד אוהב, האתר שלי בנוי איתו, הוא נפלא. בוא נלך לדבר על זה, למי זה מתאים, למי זה לא.
לארגונים גדולים, כמו שאמרת, יש מערכות LMS ויש מלא שחקניות בשוק. אתה בטוח מכיר את זה יותר טוב ממני, זה אפשרי, זה יכול להיות רלוונטי, אבל הצרכים והדגשים הם אחרים, ואני באופן אישי לא מכוונת לשם. זה גם עסקית, זה מה שנקרא אוקיינוס אדום. לאקדמיה יש את המחלקות שמתעסקות בקידום למידה והוראה, בדרך כלל זה מבוסס על מודל, אני בוגרת האוניברסיטה הפתוחה בתואר השני, זה לשיחה נפרדת, ופה זה בדרך כלל גם מערכת אחרת וגם תהליכים שמצריכים קביעת מדיניות של האקדמיה. אני מאוד אהבתי אגב את הפרק עם יובל שרייבמן, אני, כאילו עוד שנייה צעקתי לכם, נכון, כאילו אני מקשיבה לכם ואני ככה ממש התחברתי לדברים שאמרתם, זה אירוע אחר. וגם אם הם מוציאים את הפיתוח של הקורסים לדיגיטל, אוקיי, זאת אומרת הם מוציאים, בסדר? אז זה בדרך כלל יושב על אדקס או על קמפוס IL, על זה זה בנוי, או לקורסרה. הם לא יוציאו את זה ללרנדש, הם לא פתחו, למרות שהפתיע אותי, אבל פנה אליי מרצה באקדמיה, שהוא גם יועץ פרטי, שהוא רוצה ליצור אתר פשוט כדי לתת חוויה אינטראקטיבית יותר ללומדים שלו, וממש רוצה הרשאות כניסה ללומדים שלו באקדמיה. זה מאוד הפתיע אותי, אבל אני זורמת עם החשיבה הזו. למי זה כן מתאים? הפתרון הזה של אקדמיה מקוונת, הוא מתאים למי שבעשייה שלו, המרכיב של הקניית ידע, הוא מאוד מאוד משמעותי. בדרך כלל זה יועצים, זה יכול להיות יועצים ארגוניים, מומחים להשקיה, מומחים לכל תחום תוכן, ניהול, whatever, מרצים, עסקים שהם קטנים, אדם אחד, או מה שנקרא small medium businesses, גם סוכנויות, שהם מבינים, הם רואים את הביקוש לידע שלהם כהזדמנות עסקית, אוקיי? אותו ידע רק בלי המגבלות, בכל זמן, לכל אחד, בכל מקום, או שרוצים לתת חוויית למידה יותר מהודקת, הלמידה מקוונת למי שהתנסה בלמידה האיכותית, לא למידה מזדמנת בזום, היא למידה מדהימה. כשאני עשיתי את הקורס הראשון שלי באוניברסיטה הפתוחה, זה היה מבחינתי תיקון לכל מה שהכרתי בבית ספר ובתואר הראשון שלי במשפטים באוניברסיטה. או למי זה עוד יכול להתאים? למי שרוצה לייעל תהליכים. נניח שיש איזושהי סוכנות ביטוח שכל הזמן מכשירה עוד סוכני ביטוח וזכיינים תחתיה. אז במקום לעשות את כל תהליכי החניכה בצורה אישית, אפשר לעשות הרבה מאוד מזה בדיגיטל. אז אמרנו, למכור ידע בצורה דיגיטלית, להגיע לקהלים. אנחנו גם נמצאים בעידן שבו יש הרבה מאוד B2C בלמידה. זאת אומרת, אחד הדברים שאני ראיתי כשחקרתי את השוק אחרי הקורונה, זה שהרבה מאוד אנשים רוצים הכשרות ברמה האישית. אם בעבר, כשעבדתי בטכניון, הייתי מזמינה מרצים לתוכנית שמגיע אליה קהלים, ואני הייתי מחברת בין הקהל למרצה. היום יש הרבה מאוד אנשים פרטיים שרוצים לרכוש הכשרה, והם רוצים אותה מהמקור. אז אנחנו נמצאים במקום הזה, כמו שאמרנו, מכירת ידע, שיפור חוויית למידה, וגם ייעול תהליכי הקנייה, שפה אפשר לעשות שילוב של למידה היברידית, חלק מקוון וחלק פרונטלי, בין אם זה בפגישה פיזית או תהליך סינכרוני בזום.
אני חושב שזה הרבה מידע, אז בעצם מה שאת אומרת זה מאוד טוב לתהליכים האלה, וזה גם מאוד כלכלי ונכון עבור הארגונים שאת הצבעת עליהם, בגלל היחסית הקלות הכלכלית וגם הפיצ'רים המאוד מתקדמים, שאנחנו תכף נחזור, נעשה צעד אחורה לאיך הגעת לזה, שאני יודע בגלל, בעיקר, אני אתן ספוילר קטן, קלות השימוש והעלויות מאוד נמוכות, והעובדה שכל דבר שאתה יכול לחלום עליו, יכול לקרות בצורה יחסית מאוד אג'ילית ומהירה, במערכת כזו, לעומת מערכות LMS גדולות, במובנות שאתה מביא בחוץ, ודווקא אני רוצה לזרוק איזה חכה מאוד גדולה על האוקיינוס האדום דווקא, ולהגיד באמת בפה מלא, אני בשני הארגונים האחרונים, אני עובד בארגונים גלובליים, הייטק, בשניהם הקמתי אקדמיות מבוססות, וורדפרס עם לרנדש, אתם רוצים, אני אוסיף לכם גם קישור לאחת מהאקדמיות, יש שם קורס חינמי, תוכלו להירשם ולראות, של בלו גרין ווטטק, האקדמיה שאני הקמתי הנדזון הכל, ואנחנו עושים שם קורסים גם ללקוחות קצה, מה זאת אומרת, הכשרנו מפיצים בכל העולם עם מסלולים יהודיים, יש כל מיני מסלולים, אבל בגדול, אפליקייטורס, כלומר כאלה שמשתמשים בחומרים בפועל, ועוד איזשהו מסלול, וגם לעשות מסלולי הכשרה פנימיים לעובדים שלנו. כלומר, האקדמיה שימשה גם פנימה וגם החוצה ככלי, והיא הייתה נפלאה, כי בעצם תוך חודשיים הקמתי אותה, שכבר הייתה עובדת עם הכל, בגלל הקלות שבה שאפשר לעשות את זה. עכשיו, אנחנו הוספנו אותו סף, ששווה לכם לכתוב אותו, קוראים לו Buddy Boss. Buddy Boss הוא תוסף פסיכופתי, הוא לוקח את המערכת ה-LMS של הרדש, והוא נותן לה גם את כל הפיצ'רים של פייסבוק בעצם. כלומר, הוא יכול להפוך פורומים, רשת חברתית של למידה, משהו פסיכי, כלומר, אם יש לכם צורך בזה, כמובן, לא צריך, אם אין צורך, אבל החוויית משתמש, הנראות, ברמה הכי גבוהה, שאני לא חושב שיש מערכות שיודעות להתחרות גם ב-user experience של Buddy Boss, אז סתם זה עורק. ופה אני גם מרים לרונית, כי בעצם אני נותן לה עוד אוקיינוס שחבר'ה בואו תפזלו קצת, כי אין מנהל למידה בארגון שלא אומר, אוח, פתאה אין לנו את הבאג הזה, ועד שעשינו פה, ועד שהשינויים, ורצינו איזה פיצ'ר מסוים שיהיה תזכורת במייל, ואז היה בעיה לעשות את זה, ולא ענו לי, ועד שיישמנו את זה לקח חודש, וכל הדברים האלה, בשעה נפתרים במערכת כזו, כי אתה יכול לפתור את זה, והיא מה זה מבסוט, אתם לא רואים, אבל היא מחייכת, וכאילו זה באמת נכון, כי גם אני מאוד אהבתי את זה, כי יכולתי ליצור הכל, אני יכולתי להיות אחראי על התוכן בשליטה מלאה ומהירה יחסית, ולהיות אג'ילי, ובעיקרונים הייטק שצריכים לשנות הכל מהיום למחר, או לייצר תוצרים בצורה מאוד מהירה, גם ב-Customer Support and Training שהיה לנו שם, אתה יכול ליצור מהיום תקלה, מחר זה באוויר, וזה כבר רץ בכל העולם, או במדינות מסוימות, שאתה פותח להם את אותו קורס ספציפי, והם מקבלים את הפתרון ההדרכתי. ופה אני רוצה אז לעשות צעד אחורה, שגם אתם תבינו, כל מי שמקשיב, איך הגעת לפתרון הזה הנפלא, ולמה?
אז א', אני אגיד, מתייחס לדברים שאמרת עד עכשיו, שהקורס שלך, של לרנדש, הוא קורס מעולה, הוא קורס שבעיקר מוריד את החסמים, כי אתה רואה את הפשטות, וזה היכולת האדירה שלך באמת לפשט דברים ולהנגיש אותם, אני מאוד מאוד מעריכה את זה, אז א', אני מאוד ממליצה לעשות את הקורס של אור, זה דבר אחד, ומדהים אותי שאתה יותר נלהב ממני, לגבי לרנדש, זה עוד לא ראיתי, כי אני חיפשתי פרטנרים, חיפשתי אנשים ככה לצחצח איתם מיומנויות, ולא מצאתי יותר מדי, וזה מדהים בעיניי, ובעניין של Buddy Boss, למדתי, אז תודה רבה על הטיפ, אני הולכת ליישם את זה. אז אני אספר קצת איך הגעתי לרעיון הזה, זה די קשור לדרך שלי, בהתפתחות שלי, בעצם משנת 2012 עד 2019 עבדתי בטכניון, עבדתי עם פרופסור מרים ארז, כלת פרס ישראל, אישה מופלאה, ושם התעסקתי בהתחלה בפיתוח תוכניות בתחום החדשנות וגם בניהול הדיגיטל, זאת אומרת ניהלתי את האתר, פיתחתי סביבות למידה היברידיות עוד הרבה לפני שדיברנו על היברידי, וזה היה התחום שלי, אחרי 3.5 שנים היא ביקשה ממני לנהל את המרכז, ואז יזמתי את אותה תוכנית הכשרת מנהלי חדשנות, אבל באמת אחרי 7 שנים, אחרי שכבר סיימתי תואר שני בטכנולוגיות למידה באוניברסיטה הפתוחה, אמרתי, די, צריך להתנתק מהתעשייה הקלאסית, ואני רוצה לחבר את העולם הזה של חדשנות לעולם שלי, שזה עולם הטכנולוגית למידה, והתפרסמה אז משרת ניהול מוצר במתח, התקבלתי למשרה, באמת התחלתי להוביל, לאפיין ולהוביל תהליכים של פיתוח מוצרים בתחום העתק, אבל לצערי, אחרי משהו כמו 9 חודשים סך הכל, התחיל משבר הקורונה, זה היה בחודש מרץ, ואיפשהו ב-15 למרץ, אם אני לא טועה, 2020, 120 עובדים יוצאים לחל"ת, וביניהם אני, די הבנתי את ההחלטה, מכל מיני שיקולים, ראיתי את התמונה, אבל גם ידעתי שייקח המון זמן עד שדברים יתבהרו, גם מבחינת המגפה, את האי-וודאות, וגם מבחינת זו שידעתי שיש לי לפחות 3 חודשים של חל"ת, ועד שהארגון יערך לזה. אני לא בן אדם שישב ויגרד ככה בראש, וזה, אני ישר נכנסת לפעולה. יום למחרת נכנסתי למוד של למידה ואקספלורציה. אמרתי, אוקיי, הנה רונית, יש לך הזדמנות, בתוך כל העשייה המטורפת כל השנים האחרונות, יש לך הזדמנות להשלים את כל המיומנויות שחלמת עליהן. במקרה שלי, מכיוון שאני למדתי את התואר שאני טיפה יותר תיאורטי, היה חסר לי הפן הטכנולוגי דווקא, אז למדתי וויקס ווורדפרס, סטורי ליין, קנווה, פאוטון, כל מה שחלמתי, באמת, זה היה חגיגה מבחינתי, ובאותו זמן נכנסתי לתהליך גם של אקספלורציה, אני כבר הובלתי יזמות פנים ארגונית, ואני חיפשתי את אותו מה שנקרא unmet need, את אותו צורך שאין לו מענה, איך אני יכולה, הייתי במין מוד כזה, איקי גיא כזה, של מהו הצורך, מהו unmet need, ואיפה זה פוגש אותי כמי שיכולה לתת ערך. הקשבתי המון המון לוובינרים ופודקאסטים וכולי, וספקתי, ואז התחילו ליפול כל מיני תובנות. אז תובנה אחת, זה באמת ההבנה הזו שבעקבות העובדה תחומי ענפים במשק נעלמים ומקצועות חדשים מופיעים, 100 מיליון עובדים, זה קורסרה ככה פרסמו איזשהו דוח, 100 מיליון עובדים נמצאים בריסקילינג או אפסקילינג, זה אני זוכרת, זה נאמר ככה באיזשהו וובינר, עד שנת 2025. עכשיו, 100 מיליון עובדים נמצאים בריסקילינג או אפסקילינג, זה מייצר ביקוש אדיר להכשרות בקרב אנשים שהם יחידים, אם אמרתי מקודם, לא רק ארגונים מזמינים הרצאות והכשרות, אלא אנשים פרטיים מחפשים את הידע. מה שעוד יצר התקופה הזו, יצרה התקופה הזו, זה שהרבה מאוד אנשים התנסו גם בעבודה מרחוק וגם בלמידה מרחוק. כשאני למדתי בפתוחה, תמיד אנשים אמרו לי, זה לא לכל אחד. ואני אמרתי תמיד לאנשים, שווה לנסות, כי אתה לא יודע. ואנשים התנסו. חלק הבינו שוואלה זה כן יש לזה יתרונות, זה נוח יותר, זה לא מבזבז זמן, זה נגיש, במקרים שזה נעשה בצורה טובה. וכל הדבר הזה קורה כשאנחנו כבר הרבה שנים בתוך תהליך של מה שקוראים לו, מה שעדי יופו קוראת לו התפוררות ההיררכיות, זאת אומרת שראינו שאוניברסיטאות לא היו מאוד ערוכות למשבר הזה מבחינת למידה מקוונת, ממשלות לא ידעו איך להתמודד, ופה זה קצת מרים לאותם מומחים פרטיים ושם אותם על, ככה בפרונט, את אותם, אני היום יכולה ללמוד ישירות מאור דניאל, אני יכולה ללמוד מסיימון סינק, אני יכולה ללמוד ישירות מלרנדש, אני אלמד מהמקור, אולי קצת המיתוסים האלה של הגופים הגדולים קצת התפוררו. מהצד של המרצים, כמו שאמרתי, אם בעבר זה היה ביקוש B2B, היום הביקוש הוא יותר מבוזר, אבל ההוראה הפרונטלית, אוקיי, אנשים רוצים ללמוד ממני, אני מומחה, אבל ההוראה הפרונטלית, או האחד על אחד, או אפילו אחד על אחד בזום, זה לא סקיילבילי. ואז הם צריכים משהו שמאפשר להם ללמד בצורה יעילה, ללא מגבלה של מקום או זמן, בצורה אוטומטית, מאורגנת וכולי. ופה התשובה היא באמת למידה מקוונת. יש כל מיני חלופות, לא בהכרח רק האתר, הפורמט שאנחנו מדברים עליו, של אתר פרטיים לרנדש, גם על זה אפשר לדבר בהמשך, אבל הסיפור עם אותם מרצים מומחים, זה שיש להם 2 חסמים עיקריים. פעם אחת זה עניין של עלויות, ופעם אחת שזה פרויקט מאוד מאוד מורכב. דובר באנשים מאוד מאוד עסוקים, ופתאום צריכים לחשוב, רגע, אני אלך למפתח למידה, למעצב, לצלם וידאו, לאורך וידאו, למפתח אתר, למשווק בדיגיטל, זה מתחיל להיות סיפור, ופה הם נעצרים, וגם בנושא של עלויות. עכשיו, לגבי עלויות, תכף אני גם אדבר על זה, דברים השתנו. לגבי המורכבות, פה הייתה לי את הסוג של הערה, ופה הבנתי איזה ערך אני יכולה לתת, כי אני, רוב החיים שלי, עשיתי תפקידי רוחב, אוקיי? לפעמים זה חיסרון, ולפעמים זה יתרון. פה זה יתרון, כי מצד אחד הייתי מנהלת מוצר, אני יודעת, והובלתי תהליכי פיתוח חדשנות, בוא נאמר, או לימדתי את זה גם, אז יש לי את היכולת מקרו להוביל את התהליך מקצה לקצה, כולל אפיון, דיגום, שיווק, כל הדברים. מצד שני, אני hands-on, אני אוהבת לפתח, אני התרחקתי מניהול כי אני מאוד היה חסר לי, על לייצר, על לפתח, על לראות דברים קורים, וגם עשיתי לעצמי הכשרות. אז בעצם הערך שאני הבאתי, ואני באה גם פה בפודקאסט הזה, כאילו להשמיע אותו, שאנשים ידעו, זה שאני מאמינה שתהליך הבנייה של כדי להיכנס לתהליך כזה, כדאי לבוא למקום שהוא מקיף אותך מקצה לקצה, וחוסך לך את הכאב ראש, וכמובן שאם צריך להכניס שותפים, צריך להכניס צלם וידאו מקצועי, אני מכניסה אותו. זו בעצם הדרך שלי להנגיש למרצים ולאנשים שרוצים להקים אקדמיות מקוונות, להנגיש להם את זה, להוריד להם את החסם, הזה של המורכבות. לגבי העלויות, גם יש היום כל כך הרבה טכנולוגיות שמאפשרות להוזיל עלויות, וגם לא כל קורס אקדמי או לא כל קורס מקוון צריך להיות בהפקה של סטיבן ספילברג. אפשר באמצעים, בקנווה, ליצור סרטונים מהממים, באמת יפהפיים. אם זה טוב לאלכס אוסטרוולדר, אז זה טוב להרבה אחרים, ואני מאוד מאוד מאמינה בזה. עוד דבר שקורה היום זה הנושא הזה של AI, שגם פה יש הרבה מאוד דברים שמקלים, שחוסכים זמן וגם מורידים עלויות. הייתי צריכה לטובת שיווק של אקדמיה מקוונת שהקמתי בתחום ההשקיה, לזהות אזורים חקלאיים בעולם. נתתי ל-GPT-4 את המשימה, כתבתי לו את המומחי ההשקיה, תכין לי טבלה עם כל האזורים החקלאיים בעולם, והוא נתן לי טבלה נפלאה. בהתחלה זה היה יותר ככה כללי, אחרי זה מיקדתי אותו, קיבלתי טבלה נפלאה, שכמובן תיקפתי את זה מול המומחי ההשקעה שלי והאנשים שהוא נעזר בהם. אז הדברים האלה הם חוסכים זמן והם חוסכים בעלויות בסוף ללקוח.
אני אתן, נעשה איזה רגע עצירה גם, אני אתן גם קונטרה קצת, ואני אגיד, בעצם מה שרונית אומרת היא one stop shop, שיכולה לתת מענה בעצם להקמה של הצעה כזה, ולא להיבהל מגודל המשימה, ממה שהיה בעבר, אבל אני חושב שבכללי גם כל מה שהיה בעבר הוא כבר לא מה שהיום. כמעט הכל היום, גם מבחינה טכנולוגית, גם מבחינה מתודית, אתה יכול למצוא את המשאבים איך לעשות את זה. ואני אגיד פה גם לאנשי מקצוע בעולמות הלמידה, שיש להם הבנה טכנית בסיסית גם, לעומת מה שרונית אמרה, אני אגיד קצת גישה אחרת, אפשר לעשות את זה בעצמכם, אתם יכולים, ואם נתקלים באיזשהו אתגר, אפשר גם למצוא את הפתרון, בשוק של גיג אקונומי וכדומה, אבל נגיד הקורס שלי, שאני עשיתי אותו, אני באמת בניתי בעצמי בפעם הראשונה בזמנו, את האתר עם לרנדש פלוס מינוס, עם עוד כל מיני תוספים, ובעצם תיעדתי ויצרתי קורס של הביצוע, וניסיתי להנגיש כמה שיותר בקלות את הדברים גם שאני נתקלתי בהם, ולדעתי זה מה שיפה במהפכת ה-No-Code ומהפכת הבינה המלאכותית, היום כל אחד יכול, אתה צריך אולי אפילו לאו דווקא עם גישה טכנולוגית, אלא רצון. ברגע שאתה מרצון ושנייה להגיד לעצמך אני כן מסוגל להעלות את תחושת המסוגלות, אני חושב שיהיה את הדרך, אפשר למצוא את הדרך. וסליחה, רצית להגיד משהו?
אני לגמרי מסכימה איתך שאנשים מתחום הלמידה, בהחלט יכולים ללמוד וורדפרס וללמוד לרנדש וליצור דברים נפלאים, ולהם זה מיועד, ועובדה אני. זה בדיוק הסיפור שלי. אני לחלוטין מסכימה איתך, וגם יש הרבה דרכים ללמוד את זה, זאת אומרת, אני למדתי את הקורס שלך, למדתי באתר, בלרנדש, ברגע שאתה רוכש, יש המון הסברים, יש סרטונים, באמת, וגם תוך כדי, כל דבר, יש לך את הסימן שאלה, ואתה חוקר אותו לעומק, או שאתה שואל את הסופורט, חד משמעית, אני פשוט, לאנשים שהם לגמרי לא, שהם לגמרי לא עוסקים בטכנולוגית למידה, והם לא מאוד טכנולוגיים, הסיפור לא של לרנדש, הסיפור של להקים אתר וורדפרס, לרכוש את ה... זה לא לא אפשרי, זה פשוט יותר קשה, יותר מורכב, יותר כבוש, ולא תמיד הם רוצים. מלכתחילה אני מכוונת לאנשים שהם עסוקים, ואנשים צריכים את הידע שלהם.
אני אתייחס גם לזה, פשוט היה לי חשוב להעלות את תחושת המסוגלות למי שמאזין.
חד משמעי.
ולגם להגיד, אבל... אני מסכים איתך לחלוטין. אני גם חושב, את יודעת, שאת דיברת בכל מיני נקודות, ואני מקשיב טוב למה שאומרים, ואת אמרת בכל מיני נקודות את העניין, ופה עולה העניין של הטלנטים. עכשיו, הטלנטים ברמה העולמית, וגם ברמה המקומית, כלומר, אנשים שהם מומחים בנושא מסוים, ורוצים להנגיש את הידע שלהם, ואת אמרת את כל היתרונות. מה זאת אומרת? תוצר דיגיטלי, תוצר דיגיטלי מדף של קורס דיגיטלי יכול להימחר ולכות להיות הרבה יותר נוח ללמידה מאשר זום. אפשר לחזור אליו, הידע נמצא שם, הוא פשוט על המדף עבורך, קל ללמוד בקצב שלך, יש המון יתרונות ללמידה דיגיטלית, מי שמבין בלמידה דיגיטלית מבין גם את כל מה שאני אומר, וזה פשוט נוח ונגיש. ופה אנחנו רואים המון המון, גם בעולם האקדמיה, דרך אגב, כבר רואים כוכבים שמתחילים לעשות לעצמם קורסים בכל מיני פלטפורמות כאלה ואחרות. וזה באמת נושא חם של הלמידה, וגם בגלל כל הדוחות שאנשים רוצים לפתח עצמם, הם רוצים להתעמק בנושאים מסוים, אנשים רוצים להיות סקרנים, ומה שהם לא קיבלו בלמידה המסורתית במרכאות בעבר, הם יכולים לקבל פה, בפלטפורמות האלה, וגם, את יודעת, גם לי יש קורס שאני מוכר אותו, של איך ליצור פודקאסט שזה מצחיק, או אני כבר הפסקתי למכור אותו, אבל הוא נמצא שם, אבל זה פשוט מייצר הכנסה נוספת שהיא פסיבית, ואני חושב שכל אחד רוצה את זה, ובמיוחד אם אתה מוכן לשתף ידע מקצועי מיוחד, למה לא? זה win-win, כי גם אתה מנגיש ידע בעלויות נמוכות למי שמקבל אותו, וגם אתה יוצר הכנסה פסיבית לעצמך שזה נפלא. ופה אני רוצה אבל לשאול, ודווקא אני אולי הייתי רוצה שנעשה איזה דיבייט קטן, כי בטח אנשים אומרים לעצמם, בטוח מכירים, יש סקולר ויש עוד כל מיני פלטפורמות כאלה ואחרות, למה ללכת על הקמה של אתר משלי, עם לרנדש, אני יכול ללכת לשלם איזושהי פלטפורמה בילד-אין שהיא לא שלי, ולעשות שם משתמש ולמכור שם, כן? יודמי, דרך אגב אפילו ביודמי אפשר להקים משתמש ולמכור שם קורסים. אז יתרונות, חסרונות.
אז באמת זו לא האפשרות היחידה. יש, אני מחלקת את זה לשלוש אפשרויות עיקריות, אני גם כתבתי על זה בבלוג שלי, בוא נגיד רק משהו אחד מדהים, יודמי בנויה על לרנדש, אני למדתי את זה כשבדקתי את הפריסה שלהם, והייתי ממש מופתעת לטובה, שמח אותי אפילו, אז בוא נדבר על שלוש העיקריות, האופציה הראשונה זה מרקט פלייסס, כמו יודמי, כמו אם בישראל אז נניח קורסס או מייקו, הרעיון הוא שיש לך קורס בתוך סל של קורסים ואנשים... בוחרים מתוך סל אפשרויות, כמו קניון של קורסים כזה.
אני יכול לתת דוגמה עולמית שאני מאוד אוהב, אני נגיד, אני לומד במאסטר קלאס, מאסטר קלאס הוא אתר פסיכי של אנשים, נגיד אתה יכול לעשות קורס עם ג'ורג' דאבליו בוש, כלומר, עשיתי קורס עם מי שהיה מנכ"ל של סטארבקס, כל מיני קורסים כאלה ואחרים, ואתה אומר, אלה אנשים, עם ניסיון וחוויות שהם מספרים גם case studies לאורך כל הלמידה, ויש גם חוברת מלווה, קורס, פשוט ברמה, הפקה ברמה של הוליווד, בעלות, אני חושב שזה עלה $150-200 לשנה, שזה מאוד שווה מבחינת ההיצע של הקורסים, אני לא בא למכור, כן, את מאסטרקלאס, תעשו מה שאתם רוצים, אבל אני מאוד נהנה מהחוויה, כי ללמוד מאנשים כאלה, זה לא מגיע כל יום האפשרות הזו, ופה אתה מרגיש ממש כיף.
זה מדהים, אני לומדת המון בלינקדין לרנינג, עשרות קורסים כבר עשיתי, ולא רק, אבל הנושא הזה, בדיוק הדבר הזה שאתה יכול ללמוד מהמקור, אני חושבת שזה משהו שאנשים צריכים להפנים אותו, כי פעם היית הולך, היית בוחר את המכללה, שהיית נותן באמון, שהיא תביא את המרצה הראוי לה, אני הייתי בפוזיציה הזו גם, אוקיי? אני בעצם הובלתי מרכז ידע. אבל היום אנשים, המקור הוא נגיש, והמקור הזה אסור לו לא להיות נגיש בצורה ישירה. עכשיו, אז אני ממשיכה באותו עניין, אז יש את המרקט פלייס, זה אותו קניון של קורסים מקוונים, כמו שאמרת, מאסטר קלאס, לינקדין לרנינג, יודמי, whatever. יש יותר אקדמיים, זה אדקס, קורסרה וכו', יש יותר תכליתי, יותר מעשי, והם משתנים, אוקיי? יש את הפלטפורמות של האחסון ושיווק קורסים, אוקיי? פה זה בקטגוריה הזו, זה נאמר, סקולר, טיצ'בל, לרנוורלדס ואחרים, ויש אתר קורסים אישי, מה שאנחנו מדברים עליו. אז בוא ככה נדבר מה בעד ונגד, כי לכל אחד יש יתרונות וחסרונות. אז הראשון, המרקט פלייסס, זה מתאים למי, לדעתי, למי שיש לו מעט קורסים, והוא רוצה רק לשים את זה שמה, ויש לו איזושהי סיבה מספיק טובה, או שטוב לו החשיפה, כי הוא יחיד בתחומו נניח, אז הוא תופס קטגוריה, אני לא כל כך יודעת, או לדוגמה, או מהצד השני, שאין לו למה להקים את אותו אתר שלו, זאת אומרת, אתר שהוא גם אתר תדמית, וגם אתר סליקה, וגם אתר שהוא יכול להכניס בו עוד סל שירותים אחר. אין לו פשוט הסיבה, אז זה יכול להתאים. החלופה השנייה של פלטפורמות ניהול והפצה של קורסים, זה בפועל זה מעין דף נחיתה אישי. היתרון הוא שכביכול ההשקעה הראשונית היא נמוכה, אבל כן יש תשלום חודשי כל זמן שאתה מפעיל את הדבר הזה. עכשיו, מה שפחות החסרונות זה העובדה שזה מאוד לא גמיש. הרבה פעמים כל הדפים האלה הם נראים אותו דבר, הם מאוד עמוסים בדבר הזה, כאילו הפלואו הוא לא כל כך, הוא לא כל כך לטעמי, בוא נאמר. אין גמישות בהתאמה למרצה ולתוכן. יכול להיות שאני ארצה לאפיין אתר שאולי דווקא רק קורסים דיגיטליים. יכול להיות שאני ארצה לבנות איזשהו תהליך היברידי, או איזשהו בנדל, או איזשהו משהו של שלושה קורסים מקוונים וסשן סינכרוני. הוא לא נותן את החופש. עוד דבר שלרוב הוא בעיה, שהם לא חשופים לדפדפן, הם לא נסרקים על ידי הדפדפן. זאת אומרת, צריך להשקיע הרבה מאוד כדי לחשוף אותם בניו מדיה. ממש צריך לקחת את הקישור ולעשות כל הזמן קומפיינים כדי לחשוף את זה. למרות שגם להם יש לפעמים מערכות דיבור ויש להם יתרונות. עכשיו לעניין התשלום הראשוני, אני ראיתי גם תשלום ראשוני של 2490 או משהו כזה. 2490 ועוד 100 שקל כל חודש, הלו, זה לא מעט כסף. אז שווה לבחון את זה. החלופה השלישית היא האתר העצמאי, פה היתרון, כמו שאמרנו, זה אתר וורדפרס עם תוסף, יש לזה עלויות, אבל צריך להבין כשמקימים אתר קורסים, הנושא של ההקמה של האתר הוא לא ההוצאה העיקרית, הפיתוח של הקורסים זה ההוצאה העיקרית, אז הנושא של הקמה של האתר, ולא משנה כמה זה יעלה, זה לא ה-game changer פה. בסדר, כל ההוצאה של הקמת אקדמיה מקוונת היא מחולקת להקמת אתר, והאתר הזה יכול להיות דו-לשוני, רב-לשוני וכולי, או חד-לשוני. הקמת הקורסים, שפה זה מנעד אדיר של איך עושים את הקורסים, איזה סוג של קורסים וכולי, פה זה עניין של עלויות, אורך וכולי, והנושא הבא זה השיווק, זאת אומרת פעולות השיווק, הקמפיינים, הפעולות המתמשכות האלה. לא חושבת שהעלות של ההקמה היא העלות המשמעותית. אז אם למישהו זה מתאים, אז אדרבה כן לבחור בחלופה הזו.
אני חושב שבאמת אמרתי את זה נכון, אבל ממש בקצרה, כאילו מרקט פלייס, נגיד, אמור לשרת מטרה, כי נגיד, אם אתם רוצים לעשות ביודמי, זה באמת קהל עולמי, קורס שלכם עם אחר כנראה בזול מאוד, ובכל מיני מבצעים, אבל זאת חשיפה מאוד גדולה, יכול להיות, אנחנו תמיד אומרים, להתאים חימוש למטרה. כלומר, מה המטרה של הקורס, מה המטרה של באופן כללי כל הסיבה שאתם מייצרים את התוכן הזה, ואז אתם תבינו גם איפה לשים אותו ובאיזה פתרון ללכת. כי יכול להיות שאם זה קורס, סתם דוגמה של צילום מסך וכאלה דברים, יכול להיות שסקולר יהיה פתרון מאוד בסיסי ונוח, אבל לעומת זאת, אם אתם רוצים קורס מתקדם, עם פיצ'רים יותר נוחים וגמישות, ושהוא גם אתר תדמית, והוא שלכם ולא של מישהו אחר, אז אולי לרנדש ואתר וורדפס יהיה פתרון. אז באמת צריך לבחור את הפתרון הדרוש לפי הצרכים שלכם, ולאפיין את זה. אז זה מאוד קריטי. ובואו נלכלך את הידיים, ובואו נשאל את השאלה המתבקשת. אז איך מתבצע התהליך? מה השלבים של הקמה של אקדמיה מקוונת כזו?
אז כשדייקתי לעצמי את התהליך שאני רוצה לעבוד בו, בעצם חיברתי את הדברים שהבאתי מאותו process of innovation, יחד עם הדברים המהותיים שהבאתי מתחום ניהול המוצר, ובעצם יצרתי איזשהו תהליך שהוא עובד, הוא מספיק עמוק, ומספיק לוקח בחשבון את כל הדברים החשובים, כדי שאחר כך לייצר על פי האפיון. אז דבר ראשון, נגדיר את המטרות, מה המטרה הרצויה מבחינת המרצה? כמו שאמרתי, אחד ירצה לייעל תהליכי למידה אפילו של זכיינים, או train the trainer, אחד ירצה גם לזכיינים, גם ללומדים, מאוד מאוד תלוי מה המטרה של הלמידה, ובהתאם לזה, ואת זה אני ארצה לברר בצורה ראשונית. השלב הבא זה פיצוח התוכן מבחינת הסוג וההיקף שלו. סוג התוכן מאוד מאוד ישפיע על אופן העברה, על איך שיראו הסרטונים. אם זה ידע בתחום של השקיה או ביוטכנולוגיה או תחום מאוד מאוד טכני ומדעי, אני אפנה לקורסים שהם, לפיתוח שהוא מאוד מאוד מבוסס על אנימציה ועל מעין שילוב של המחשות, נניח בקנווה, יחד עם המחשות באמצעות סרטוני אילוסטרציה. אם לעומת זאת זה קורס של אדם שהפרסונה שלו היא זו שחשובה, מישהו מתעסק בתחום של וולנס ורוצה להראות דברים כמו נאמר יוגה, דעת, נושא של שיטת וים הוף או דברים כאלה, אני יותר אלך לכיוון של להראות אותו ולהראות את ה... לצלם אותו ותוך כדי זה לשלב תכנים ודברים ואימג'ים שינגישו ויבנו את הידע. אז קודם כל לפצח ולהבין איך אני רוצה לייצר את האופי של הסרטונים. השלב הבא זה, אני קוראת לזה אפיון חוויית משתמש, אבל זה בעצם אפיון גם של הנכס הדיגיטלי בכללותו. אני באמת אחקור את משתמשי הקצה, מי הם, מה הם, אם זה חקלאים שעומדים בשדה ורוצים לראות איזה סרטון how to, או שזה משהו אחר. אני צריכה להתאים את המוצר, את הנכס הדיגיטלי, לקהל היעד. אחרי זה אני אפיין את הממשק משתמש, פה זה יותר המסכים ואיך זה ייראה. אני מאוד מאוד מקפידה על עיצוב שהוא mobile first. כשאני אומרת mobile first, אני מתכוונת לזה שלא צריך ללחוץ על כל מיני לחצנים כדי להגיע לדפים פנימיים, אפשר בגלילה אחת לראות את הכל, יש שיטה שמתבססת על עוגנים, ומלבד במקרים שאני חייבת, כמו נאמר בלוג שאני אכניס אותו פנימה, או משהו כזה, או איזושהי גלריה מאוד מאוד ככה עשירה, שאני אכניס אותם לאיזשהו דף פנימי, אני ארצה שרוב הדברים חשובים, ובמיוחד אותם קורסים, או אותם מוצרים שהמרצה רוצה לשווק, שהם יהיו בפרונט, ושזה יהיה ברור, שהם ילכדו את תשומת הלב הראשוני. אחרי זה אני מגבשת קונספט עיצובי, כמובן שזה בשיתוף עם הלקוח, זה נורא תלוי אם יש לו כבר קונספט עיצובי קיים, אם יש לו לוגו, אם יש לו איזשהו מיתוג, אם יש לו אני עושה או התאמות או מחדוש, או שאני בונה מחדש, ופה באמת באמת חשוב, יש לי, אתר אורופוס נותן לי חופש מלא, אני יכולה לעצב אותו איך שבא לי, ולתמוך בלמידה, ולתת חוויה כיפית, מעוצבת, לא גנרית כזו, מהניסיון שלי, כשמשקיעים בלומד, שלומד מרגיש את זה, הוא גם, זה מעלה לו את המוטיבציה, מעלה לו את האינגייג'מנט, אז זה מאוד מאוד חשוב לי. סתם, אתר השקיה, אני הצפתי ככה בגוונים של ירוק עמוק, עם אנימציה של טיפות מים, זה דיבר עליי, זה בידל את האתר, ואהבתי נורא את הדבר הזה, ואגב, דווקא לא הצפתי אותו כמו כל אתרי החברות שעוסקות בדשנים וכולי, שזה בדרך כלל מאוד מאוד נראה כזה אותו דבר, בכוונה רציתי לבדל. אחרי זה ותוך כדי, אוקיי? אני עושה את פיתוח הקורס המקוון, פה אני עובדת עם הפרטנר שלי, עם אותו מומחה. בסדר, אנחנו עושים את זה במקביל, אני מנחה את מבחינה טכנופדגוגית, איך לעשות, איך להכין את התכנים, ומתחילה ליצור את אותם סרטונים, אם צריך, כמובן, אני משתפת צלם וידאו, קריין, אם זה בשפות, כל מה שצריך, חלק אני עושה בעצמי, חלק לא, עריכת וידאו לרוב אני עושה בעצמי, והשלב הבא זה הקמת האתר, זאת אומרת, הקמת האתר וורדפרס, לפעמים זה נעשה גם לפני, והקמה של חלק הלרנדש בתוכו, ואז מתחילה להטמיע את התכנים. התכנים, הסרטונים, הם כמובן נשענים על, הם מוגנים, מובטחים, אני משתמשת הרבה פעמים בווימאו, יש דרך היום להגן על תכנים שהשקעת בהם כל כך הרבה, אז אני מגנה עליהם בווימאו, וגם דואגת שאם במקרה הגיע קישור, הם יפעלו רק תחת האתר הזה, תחת הדומיין הזה, וזה יופי של דבר, והשלב הבא, אחרי שעשיתי השקה ו-QA, זה החדירה לשוק. אז כמו כל נכס דיגיטלי, גם אתר למידה צריך להתאמך על ידי פעולות שיווק בניו מידיה, ואז באמת כמו שאתה אמרת, צריך לבדוק מה מתאים, מה מתאים לקהל הזה. אם זה קהל שהוא של חקלאים, אז אולי אני אבחר גוגל אדס, כדי שכל חיפוש שלהם, של איזשהו ברז, יחשוף בעצם את האתר שלי, ואני צריכה לבחור בעצם את המדיה הרלוונטית.
מעולה, אני חושב שהיו פה הרבה טיפים נפלאים, אני חושב שמה שאני לוקח בעיקר, מאוד אהבתי את העניין של קהל יעד, זה גם אנחנו מכירים מארבעת הממדים בעצם, שהקהל יעד הוא מאוד קריטי בפיתוח של התוכן, ואיך אנחנו נפתח אותו, הוא גם תלוי במי המורה, מה שנקרא, או המרצה, והסביבה, ולפי זה להתאים את הסביבה והרלוונטיות שלה, את אמרת mobile first, כנראה שזה באמת מתאים לאותו קהל יעד mobile first, יכול להיות שפתרונות אחרים גם, וזה אתגר, בהחלט, ליצור חוויית למידה טובה זה אתגר, והיא דורשת זמן והרבה מחשבה, ונתת אבני דרך מאוד טובים לחשוב על זה בצורה הזו, אני כן ממליץ דווקא לעשות את פיתוח הקורס קודם, ברגע שיש את רוב התכנים מפותחים, זה יחסית הרבה יותר קל גם להתאים את הלמידה. עוד כמה דברים קטנים, נגיד וימאו היא גם פלטפורמה מאוד טובה להשתמש בה, במיוחד כי היא תומכת גם ב-H5P, שזה עוד פלאגין שציינתי אותו בהתחלה, שאפשר לייצר סרטונים אינטראקטיביים, ואז לסוף גם מידע על הלמידה של הלומדים שלכם בתוך הווידאו עצמו, אפשר גם לייצר אפילו branching scenarios, שזה אחד האהובים עליי. ממש סימולציות, מה יקרה, כלומר להציב את הבן אדם באיזשהו מבחן וידאו של נוצר ככה וככה, במה תבחר, פה או פה, ואז התרחיש קורה לפי הבחירה של הלומד, שזה חוויה ממש ממש טובה וכיפית, גם האינטראקציות של לפתוח כישורים או שאלות תוך כדי שעוצרות, לעשות בדיקות הבנה קצרות, משפרות את תהליך ספיגת הידע בצורה הרבה יותר טובה, אני חושב שעד כאן לגבי זה, ומעניין לשאול, אני אשאל אותך שאלה שאני שואל בכל פרק, איך את לומדת משהו חדש? ולא להגיד אני הולכת לקורס דיגיטלי, זה לא...
אז איך אני לומדת משהו חדש? אז אחרי באמת שני תארים והרבה מאוד קורסים, אני יכולה להגיד שאני לומדת כל הזמן באמצעים שונים, זה פודקאסטים, זה קמפוסי, זה סרטונים מקוונים, זה לינקדין, סרטוני הדרכה, טוטוריאלס, באמת כל הזמן, אין לי שעה שאני עושה ספורט או מבשלת נניח, שאני לא עם למידה באוזניים, לפעמים מוזיקה, הרבה מאוד למידה, אבל מה שמאוד מאוד מאפיין את הלמידה שלי לאורך כל החיים, זה שלמידה מאוד מאוד תכליתית. אנחנו נמצאים גם במצב שכל הזמן יש מה ללמוד, כי כל שנייה יש איזשהו כלי חדש, אז הלמידה שלי היא מאוד מאוד תכליתית, ומאוד מאוד כאילו הולכת איתי. לא חשוב גם ממי אני לומדת. אז כמו שאמרנו, אפשר גם ללמוד מכל מי שרוצים, ויש המון אנשים שאני ממש אוהבת את האמת שלהם. כיף כאילו אני אפרגן לאלי אבל אלוף, כשאני רוצה נאמר ללמוד על כתיבה שיווקית, אני מאוד אוהבת את הדרך שלו. בתחום ה-UX, טל פלורנטין, בתחום הלמידה, אור, אתה חד משמעית, מביא המון המון ידע בנדיבות ובהקשבה, אני באמת באמת מעריכה, ולמדתי ממך מלא. עדי יופה, אסף סידס, דרור גלוברמן, כל הזמן יש אנשים מופלאים ללמוד מהם, וזה באמת יש ממי ללמוד.
רגע לפני שהולכים, יש משהו שהייתי צריך לשאול ולא שאלתי?
אתה יודע, אם כבר הגעתי לפה, מי האנשים שבאמת השפיעו עליי ועזרו לי בדרך הזו, אז בעלי, הבן זוג שלי יוסי, הוא באמת ראה את המצוקה האדירה שלי במקצוע הקודם שלי כעורך הדין, ומאוד מאוד תמך בי להגיע למקום הזה, לחפש את האמת שלי, ואני מצאתי את האמת שלי בצומת של פדגוגיה, טכנולוגיה ועיצוב, שזה הצומת שהובילה אותי עד היום, ובאמת עם כל המחירים ששילמתי על הדרך הזו, לאורך כל הדרך הוא תמך בי, ועוד אדם שהוא מאוד מאוד משמעותי עבורי, זה פרופסור מרים ארז, שהיא זיהתה אצלי את היכולת היזמית, והיא גם נתנה לי את החופש המלא, כל דבר שרציתי ליזום, אם זה בהקמה של האתר של המרכז, ואם זה היה באיזום של תוכנית הכשרת מנהלי חדשנות, או בהפיכת הלמידה ללמידה היברידית, תמיד קיבלתי את האור הירוק, היא תמיד חקרה מוטיבציות לחדשנות, ותמיד אמרה שאם נותנים הסביבה היא תומכת ומאפשרת, אז גם החדשנות תצא לפועל, והיא באמת הייתה ועדיין מבחינתי הגורם שהכי עיצב אותי כיזמית בתחום הלמידה, בוא נקרא לזה.
רוני, תודה רבה ששיתפת מאלה שלך, אני מקווה שנהנית.
נהניתי מאוד וממש שמחתי על ההזדמנות, שמחתי שהזמנת אותי, תמשיך עם העשייה שלך, זה עשייה שאני נתרמת ממנה ואני בטוחה שעוד מלא אחרים.
תודה רבה ותצליחי, וכל מי שצריך אתר קורסים, לא יודע שתפנו לרונית, אין הרבה כאלה בארץ, הם מאוד נדירים, הם חדי קרן, אז הנה פגשתם אחת ששיתפה הרבה מאוד מהידע שלה במהלך הפרק, תודה רבה שהזנתם והזנתם, ונתראה בפרק הבא, להתראות לכולם.
רעב לידע, פודקאסט בו אור דניאל מביא נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים מארכיטקט למידה שעשה קריירה מללמוד. הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד גם נהנה וגם מצליח. תוכן מבית learntech.co.il